אחים לנשק, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אביב 2021 התפוצץ בישראל באופן מרהיב. המסעדות, בתי הקפה והברים מתפקעים מישראלים שרק מחפשים איפה לבלות. בזמן שאירופה מסוגרת תחת אימת הקור והמגפה, בתל אביב צעירים וצעירות משתוללים בהופעות ומזיעים צמוד צמוד ברחבות הריקודים. לא רחוק משם בירושלים, חבר כנסת ערבי מקבל בלשכתו מחזרים כאילו היה סינדרלה בנשף. באותו הזמן, בדירה ביפו, יושבים שני אחים קודרים. יהיו פה עכשיו 15-20 שנה של דיכוי אגרסיבי. אתה תהיה בברלין כבר. חוזה אריה הספרי, מוזיקאי בן 34. לידו, אחיו אבשלום בן 29 מהנהן בהסכמה. זה יהיה הרגע של הכלים שנוצרו שם להתחיל לחרסם במוקדי הכוח של הביביזם בפריפריה. כשאריה הספרי מדבר על שם, הוא מתכוון למחאה ברחוב בלפור בירושלים, המקום שבו השירים שלו הפכו מפזמונים קליטים לסיסמאות קרב. המחאה הזאת היא בעיניו זיק קטן של אור שביום מן הימים יגבר, יסנבר ויביס את החושך הגדול שמאיים על המדינה שלנו. אבל עד אז ולעת עתה חורף ארוך ואכזרי. האחים אריה ואבשלום הספרי הם ההרכב המוזיקלי WC. בשיחה הם מבקשים שוב ושוב להתמקד במוזיקה ולעזוב את הפוליטיקה, אבל השיחה הרצונות משלה. באופן טבעי היא גולשת שוב ושוב אל המצב הפוליטי בישראל. כנראה אין לה ברירה. המילים של השירים שלהם לא מטשטשות עמדות. למשל, בשיר סטיריקנים, איפה האנשים שעצרו בגוף שלהם את הצעדות של הרב כהנה, איפה האנשים שיצאו לרחובות אחרי סבר ושתילה, או בהיינו מסטולים. היינו מסטולים כשהקימו את גוש אמונים. היינו מסטולים כשגופשטיין אסף בריונים. היינו מסטולים בבית כשסגרו את נדבג. ועוד מעט זה שים כיפה או תקפוץ מהגג. היינו מפורקים כשה-D9 חנה בשערי משפט. וכל זה מורכב על ביט שפשוט מכריח אתכם לרקוד. את השיר סליק, יש לי סליק מתחת לבית בשכונת פלורנטין, הוציאו האחים הספרי באוגוסט 2016. בקליפ שביים אריה רואים אישה צועדת ברחובות תל אביב כשהיא מחזיקה דגל שחור עם מגן דוד ופסים בלבן. הבאתם דגל שחור עוד לפני הדגלים השחורים? אריה. לדעתי זה נלקח משם, אבל אני לא חושב שהם יודו בזה. זה מצחיק, כי בקליפ זה סמל פשיסטי. ובקליפ יש בהתחלה בחורות היפסטריות שצחוקות על זאת עם הדגל ואז הן מצטרפות אליה. וזה כן גורם לך לחשוב שוב, כשהכוונות שלך הן מודרניות וקורה משהו כל כך פוסט-מודרני, שסימבול אירוני הופך לדבר עצמו. אנחנו את הלוגו הזה זרקנו מאז לפח. כי הוא מימש את יהודו או פיקשש אותו? המיתוג פשוט נחטף. חיים שד ממרשוני תנועת המחאה נגד נתניהו מופתע לשמוע על כך. וואו, בוא נעמיד דברים על דיוקם ובפרופורציות שלהם. האלמנט של הדגל השחור במחאה הזאת התחיל עוד מיומה הראשון, ב-2016. תראה, גם אנחנו לא המצאנו שום דבר. שימוש בשחור כאקט של מחאה או אנטי-פשיזם, זה לא המצאה שלנו. גם אם הדגל השחור לא נולד בסלון של האחים הספרי, הם ממשיכים לעבוד על מיתוג ההתנגדות. השירים שלהם הם לא אמצעי להביע רגשות אישיים, אלא סיסמאות גיוס. המטרה היא להקים מיליציה חמושה בשירים קליטים שיתנו השראה לישראלים בשנות הדיכוי הקרובות. זהו פסקול למלחמה ברודנות, מוזיקה לשמוע במקלטים וביערות. בחלוקת העבודה ביניהם, המוזיקה היא השטח של אבשלום. בפגישה הוא גם הרגוע והמעודן יותר מבין האחים. אריה, שכותב את המילים, הוא הדברן הנמרץ יותר. נדמה גם שהאש הפוליטית בוערת בו חזק יותר, ובכל זאת הוא מתראיין חשדן וזהיר. חושב לפני כל מילה, מרסן את עצמו, מקליט את הרעיון ליתר ביטחון. ימים אחרי השיחה הוא עוד מבקש להבהיר וללטש כמה מהציטוטים שלו. אחי לא fuck the system. בחודש שעבר הייתה לו סוף סוף הזדמנות לצאת לקרב על חופש הביטוי, כשקליפ לשיר היינו מסטולים של WC הוסר מעמוד הפייסבוק של בימי הקליפ אסף שפיר. כשהאחים הספרי ניסו לקדם אותו בתשלום, הם נתקלו בסירוב. למחרת הגיעה פעולת התגמול. במה שארי הספרי מכנה מבצע מסונכן של מחתרת, מילה נפוצה בז'רגון של הספרים, העלו כמה משתמשים את הסרטון באותה שעה לעמודי הפייסבוק שלהם. מאז הוא שם ללא הפרעה. בשפה שמזכירה לפעמים מנהל שיווק בערוץ טלוויזיה יותר מאשר זמר מחאה בסגנון וודי גטרי או גיל סקוט הרון, הספרי גולל בפני עוקביו בטוויטר את התלאות שעבר הקליפ. בין השאר הוא כתב שם. במקביל אנחנו העלינו אותו מהעמוד של הלהקה. שם הריט שלנו היה נמוך בהרבה מהמצופה, ולמרות שיתופים רבים, אפס חשיפה. כשניסינו לקדם את הסרטון בכסף, סורבנו על ידי פייסבוק, בטענה שהמודעה נוגדת את המדיניות. כשערערנו, הוא אושר לכמה שעות, אבל אז שוב ירדה המודעה, בטענה שמקדמת אישון טבק, ומציגה אלימות משטרתית. המהפכה, אם כך, לא תשודר בטלוויזיה, ואפילו לא תקודם בפייס, תלוי בתוצאות הערעור. בשיחה אחרי המקרה, אריה הספרי מביא אמנם בחשבון אפשרות שהסרת הקליפ היא תוצאה של גליץ' באלגוריתם, אבל אומר שהוא מאמין שמדובר בצנזורה פוליטית. איתי לשם צדק, הוא מסכם את הדברים. לשם הוא עורך דין שטוען כבר שנים שקיימת עסקה סודית בין בנימין נתניהו לפייסבוק. הצנזורה המטומטמת שלהם עושה לנו יחץ יפה. ימשיכו ככה, אנחנו ממלאים את קיסריה. האחים הספרי גדלו בצפון תל אביב. ההורים שלהם הם השחקנית והבימאית חנה אזולאי הספרי ושמוליק הספרי, מהמחזאים המצליחים בעשורים האחרונים בישראל. האחים לא מסתירים שנמאס להם להישאל על היחוס המשפחתי. ביומיום, אבשלום עובד בחברת תוכנות המוזיקה וייבס ועושה עיצוב מוזיקלי, למשל הסדרה מותק בול באמצע שכתב וביים אביב. אריה, שעבד בעבר כקופירייטר, מספר שעובד על תסריט לסדרה ומסרב לפרט. באופן כמעט מפתיע, שניהם שירתו בצבא. אנחנו נפגשים בדירה שאריה חולק עם בת זוגו בבניין רכבת בשכונת דקר בדרום מזרח יפו. בחוץ, ברחוב, ילדים ערבים יושבים משועממים ובועטים בפחית, ואת הכביש חוצה תרנגול. בתוך הדירה המוארת והבהירה, רצפת פרקט, צילומי אומנות יפים על הקיר ועבודות קרמיקה. מתחת לשכבת הזכוכית השקופה של שולחן הקפה בסלון, מגזינים וספרים. יחסי יהודים ערבים ביפו חזרו לכותרות בזמן האחרון, בעקבות ההתפרויות והאימותים עם המשטרה שהיו שם, וגם הסדרה התיעודית "המדריך לג'נטריפיקציה", שעלתה בערוץ 8. אריה מספר שהמאומות לא הגיעו לרחוב שלו, אבל הרעשים מרחוק נשמעו כמו מלחמה. בעבר הוא גר זמן קצר בירושלים, ולפני כמה שנים ניסה לגור בחיפה. גרתי שנה בבת גלים. רציתי לברוח מתל אביב, הרגשתי שהמציאות היא הומוגנית ברמה שאני לא יכול להכיל יותר. זה כמו לדבר עם עצמך. זו הסיבה שאתה גר פה? לא, אני גר פה כי זה זול. יש לך אי נוחות לגור פה? לא, אני אוהב לגור פה. אני כן יכול להגיד שבשנה האחרונה של הקורונה נעשה יותר מתוח. הרחוב יותר ויותר מופקר לארגוני פשע שמרגישים יותר ויותר בנוח. אבשלום חי עם בת זוגו במרכז תל אביב. יש לו גם אח תאום בשם יאיר שלמד קוגניציה ומדעי המחשב ועובד בחברת תרופות. אבשלום מספר שעד גיל 23 לא היו לו יחסים קרובים עם אחיו הבכור שגדול ממנו בחמש שנים. אריה, לא הייתה בינינו יותר מדי היכרות כאחים לפני. זה מורכב כי לאבשלום יש תאום ואני באמת אאוטסיידר בכל קבוצה שאני משתייך אליה. אני תמיד עם רגל בפנים ורגל בחוץ. אתה הגלגל השלישי במשפחה. אריה, אני הגלגל השלישי. אבשלום, הוא נדפק בלי אח תאום, אבל איבטנו בו בהרצה. זו מין דינמיקה ברורה, שלא אין צמד בהרכב המוזר הזה. אבל גם אני, כשגדלתי, האספירציות המוזיקליות שלי באו מהבן אדם הזה, כאן, שמצד אחד היה יושב ונותן לי את קיד איי של רדיוהד, ובאותו הזמן, נו נו נו, אסור לך לשמוע קריס קורנל. אז איפה הכרתם? מה שקרה זה שאני חזרתי בדיוק מלימודי הפקה, ואריה בדיוק סיים זוגיות. הבנו שאנחנו בשלים לעבוד ביחד אומנותית, שזה משהו שלא דובר עליו לפני כן. פשוט כאילו היה מובן מאליו שזה צריך לקרות. אז עברנו לגור ביחד בפלורנטין, וניסינו לעשות כל מיני סוגים של מוזיקה. אריה, פתאום הכרנו באמת, וגם נעשינו חברים, וגילינו שיש לנו ראש נורא דומה. שם בפלורנטין, בדירה בבניין מעל סליק היסטורי, נוצר המפץ הקטן של האחים הספרי. בחדר אחד אבשלום עבד על מקצב ממכר, מעבר לקיר אריה ניסח את הפזמון. יש לי סליק מתחת לבית. התוצאה היא כנראה הלהיט הגדול שלהם עד כה. אחיכם יאיר מקנה? אבשלום. אני לא חושב שהוא מקנה. אריה. הוא מפרגן בצורה מדהימה, אבל אני חושב שזה חלק מהמנטליות הסימביוטית של להיות תאום. אבשלום. הוא גם ניגן איתנו. הוא גיטריסט בעצמו. זאת אומרת, לא במקצועו. אריה. גם אנחנו במקצוע לא מוזיקאים. אבשלום. נכון. המוזיקה זה כבר סוג של לייפסטייל. אריה. זה תחביב שלפעמים אתה יכול להתגאות בהישגים שלו. אצלכם זה יותר מתחביב, זו שליחות. אריה. זה כלי שאנחנו מאמינים שיש לו כוח לגייס וכוח פדגוגי. אני מאמין שתרבות היא הנשק הכי יעיל בעולם. הילדים בצד המזרחי של חומת ברלין שמעו את המוזיקה שבאה מעבר לחומה והתפוצץ להם המוח, והם רצו להפיל את החומה. ולא הייתה כזאת כשהתחלנו. היום יש חומה, יש מחיצות. חומה בין מה למה? אריה חושב ארוכות ולבסוף עונה בקצב הכתבה. יש מחיצות תודעתיות שהתחזקו מאוד מאז שנתניהו עלה לשלטון. הן תמיד היו שם, אבל הן לא היו חומות כמו שהן היום. אבשלום. אם אתה מתעלם מהצורך או מהזכות לעסוק בנושאים האלה, אתה רק מאבד את החומות האלו. קראתם לעצמכם מחתרת. עד כמה זה מחתרת אם אתם מתראיינים על זה לעיתון? אריה. המיתוג זה מחתרת. זה מכוון כדי לומר למחנה הדמוקרטי. תורנו לאמץ את השפה של המיליציה שהייתה נחלת הימין במשך המון שנים. אבשלום. כשאתה אומר שפה של המיליציה, הכוונה לשפה תרבותית. אריה. כן, תרבות של מיליציה. אף אחד לא קורא להחזיק נשק. אבל אתה ראית את הימין. למרות שהוא בשלטון, הוא עדיין מנהל שיח של מחתרות. אנחנו המחתרת, והם עומדים על החוף עם תותחים ויורים לנו על הספינה. אבשלום. למרות שהם שנים מנהלים את הספינה. אז אתם עושים ריקליימינג של המחתרות? אריה. זו שפה שמכירה בכך שאתה אנדרדוג. יש פה מלחמה אידיאולוגית. הטמטום או הצביעות של השמאל זה שהוא מתעקש לא להכיר בזה. אתה מרגיש אנדרדוג? אני מרגיש מיעוט פוליטי. את זה שאני פריבילג אני יודע. אתה מיעוט פוליטי כי שנים המחנה שלך מפסיד בבחירות. זה דווקא מעיד על כוח הדמוקרטיה. זה לא אומר שהמיעוט הזה נרדף. שנים המחנה שלי מפסיד בבחירות, זה בסדר. רק שכשהוא מנצח בבחירות, יורים במי שהוא בחר. 25 שנים ישראל נמצאת במלחמת אזרחים, שבה צד אחד מסתער וצד שני מדמיין שהוא בדמוקרטיה. איפה אתה רואה את אובדן הדמוקרטיה בחיים הפרטיים שלך כאזרח? על כל אזרח זה משפיע אחרת. כאילו, אני מדבר רק על עצמי פה? איזה חירויות נלקחות ממך? אני חושב שחוק הלאום שמוציא מתוך הישראליות מגזרים שהם חלק מהציבור, הוא חוק לא דמוקרטי. אבשלום, מה עם פסקת ההתגברות? אריה, למה אני צריך להסביר איך זה משפיע עליי? עליי כתל אביבי זה עדיין לא משפיע. אז זו סולידריות? לא, זה מעבר לסולידריות. זו סולידריות עם סיבה. משום שיש כרסום בלתי פוסק בהכרה בציבורים שהם לא חלק מהאתוס. וזה שאתה תגיד, זה לא משפיע על החיים שלי, זה כמו סנדלר שיש לו נמק ברגל והוא אומר, יש לי עדיין שתי ידיים, אני יכול להמשיך לעבוד. הנמק יהרוג אותך בסוף, או שתצטרך לכרות את הרגל. מה השלב הבא בהתפשטות הנמק? משטר לא דמוקרטי שאפילו לא מעמיד פני דמוקרטי, של עליונות יהודית בחסות ההון, שמדכא מתנגדי משטר בצורה חסרת עכבות, בגלל שאין את הבריקדה של בגץ בדרך. אבשלום. היו חברים שאמרו לי, אני הולך אחורה ומוחק פוסטים שמאלניים שלי, כי אני לא יודע מה יהיה אחרי שביבי יבחר עוד פעם. או אחרי צוק איתן, כשמפגינים חטפו מכות ברוטשילד. אני זוכר שישבתי עם חברים שלי בפאקינג אלבי, בית קפה תל אביבי, ואמרו לי, דבר חלש, באלבי. כשהוצאנו את הקליפ לסליק, אני זוכר שחברים אמרו, איזה טוב זה, היה נעים להכיר אותך. היום זה כמעט בלתי נתפס. היום אחרי המחאה, זה שאתה משתייך לצד מסוים של המפה, זה כבר לגיטימי. אריה לאבשלום. אתה יודע? הם, המפגינים, כן חטפו מכות עכשיו שנה. אני חטפתי מכות ממגבניקים, אבל יש כאלה שחטפו מכות מביביסטים. חטפת בבלפור? כן. אכלתי איזו חבלה קטנה בצלעות. הרעיון תופס את WC, במהלך השיחה אבשלום מודה שאלו ראשי תיבות של War Criminals, עם השלמתו של שלב א' של ההרכב. זה שבו מילאו ברים בתל אביב והופיעו מול קהל אלפים בהפגנה בבלפור. ב-12 ביוני הם יופיעו בפונדק בירושלים. אריה, בשלב א' אתה יוצר מוזיקה שהמטרה שלה היא באמת לדבר לשכבה הפריבילגית, התל אביבית, או למחנה החילוני הליברלי. רצינו שהמוזיקה תשמע כאילו הנודניק עם המגפון מההפגנות עומד לך באמצע הקלאב ומפריע לך לענות. אבל אז גילינו שהוא לא כזה מפריע. אבשלום, מין שעטנז של תרקוד ותשיר ותבכה. חיים שד מסבור שלא זו הדרך לשנות את המציאות. תראה, הוא אומר, אין לי שום ביקורת על WC, אבל אנחנו מזמן לא בשלב של מאבק של שירים, קליפים ונאומים. כל אלה הם אמצעי תודעה. מי שחושב לרגע אחד שבאמצעי תודעה ננצח את נתניהו, אני לא יודע מה הוא יותר, עיוור או אפילו מוליך שולל. אורן פישר, אומן שהתבלט במחאת בלפור, דווקא נלהב מהשירים של WC ורואה בהם חלק ממגמה של ארטיביזם, שילוב של אקטיביזם ואומנות, ארט. הגעתי לבלפור והם עלו להופיע בבמה המרכזית בווליום גבוה, וככה למדתי להכיר אותם ושמתי לב שהם הפכו ללהקת הדגל של המחאה, הוא אומר. זה הפך לסוג של פסקול של מה שהלך שם. אמרתי, וואו, מגניב. מה אהבת? אהבתי את הישירות שלהם. הם ממש נוגעים מדברים ולא עוקפים את זה. הם נוגעים בבשר. זה ממש דף המסרים של המחאה. האחים הספרי רכשו בהפגנות קהל לא גדול, אבל נלהב ונאמן. הם עובדים עם חברת ניהול אומנים, אבל לא מקדמים את עצמם דרך משרד יחסי ציבור, ולא שולחים סינגלים לרדיו. לדבריהם, כששדרנים משמיעים אותם, זה בין השאר כדי לבדוק גבולות. יואב קוטנר, למשל, משמיע אותם לא מעט בתוכנית הלילית שלו בגלגלץ. אהבתי אותם מהשנייה הראשונה ששמעתי. התפעלתי, אומר קוטנר. כל התחום הזה שנקרא לו היפ-הופ, אני לא קרוע עליו. מה שאני אוהב אצלם זה שהם לא נגררים לקלישאות של הסגנון. הם אומרים דברים, חלקם ממש אמיצים, במציאות האגומה של ימינו. הם גם מבקרים את השמאל. זה לא רק נגד ביבי. הם מתייחסים לתמונה הכללית. יש קושי פוליטי לשדר שירים שלהם? שידרתי אותם המון ובחיים לא אמרו לי כלום. או שאנשים לא שמים לב, או שלאף אחד כבר לא אכפת. או שיש חופש לשדר דברים. אני לא חושב שיש יותר פתיחות, אלא שאלה שכן רוצים לצנזר, או שהם לא שמים לב, או שאולי הם אומרים לעצמם, בין כה ניצחנו, מה אכפת לנו שהשמאלנים המניאקים האלה ידברו? אריה, זה לא שהתפוצצנו להיות מפלצת גלגלץ, אבל אנשים התחילו להעביר ביניהם את השירים כמו קלטות בתחנה המרכזית בשנות ה-80. שזה מצחיק, כי זו מוזיקה של מיעוט מדוכה ושל מיעוט פוליטי, אמנם פריבילגי שבמרוצת השנים כבר הפך לאחר. התל אביבי היום הוא האחר, ומוזיקת הסתרים שלו עוברת מיד ליד, כמו שהיו מעבירים את השירים של ביאליק בישיבות במזרח אירופה. והרבה אנשים בני 30-40 אמרו, גרמת לי להרגיש בן 16 עוד פעם. וילדים שנדפק להם המוח מהביט אמרו, הלכתי אחרי זה לויקיפדיה וחיפשתי את כל הרפרנסים. ילד מבאר שבע אומר לך, לא ידעתי מה זה סבו ושתילה, הלכתי וחיפשתי. זו מחתרת. באמת, גילינו שבאמת יכול להיות שיש לה את הכוח הזה. אבשלום, אצלי הייתה הבנה הדרגתית שאומנות לא יכולה להמשיך להיות פרסונלית בכל הרבדים שלה. היא צריכה לפנות לאיזשהו רגש קולקטיבי. ומה בשלב ב'? אריה, עכשיו, אחרי שבבלפור זה מצא עוד יותר קהל, אנחנו לא יודעים מה השלב הבא. זה קהל של אלפים, לא עשרות אלפים או מאות אלפים, אבל זה אלפים שהם פנאטים. אתה מרגיש שזה נוטע בהם אומץ ונותן להם להרגיש שהם לא לבד. איך אתם פורצים מעבר לקהל המיידי שלכם ומגיעים לשכבות רחבות יותר? יש בינינו ויכוח איך אנחנו עושים את זה. זה לא שאנחנו עושים מהלך מודע, שכאילו אני אעשה מוזיקה שאני לא אוהב, והיא תהיה מין סוס טרויאני אצל הטמבלים. אבל כן, יש אג'נדה שאומרת, האגן הוא המידלמן. האגן? האגן. אנשים רוקדים. אתה מסכים איתי שאנחנו עושים מוזיקה קליטה? מאוד. אני באמת חושב שאבשלום הוא מפיק ענק, ואני חושב שבטקסטים שלי יש הרבה סלוגנים. אבל הצבנו תקרת זכוכית לחריפות של הטקסטים ולמידת הפוליטיות שלהם. בעיניי הדבר הזה עובד לטובת המוצר או לטובת האג'נדה האומנותית, כי דווקא בגלל שהיא כל כך מוגבלת, היא מוצאת את האנשים שלה, כמו בתרגות. אבל חשוב להגיד שזה לא ציני. המוזיקה הזאת באה מרגש אמיתי. אני מרגיש בנפש שלי כל מהלך וכל חוותה במאבק הזה בין יהודית לדמוקרטית. זה כואב לי בגוף. אבשלום. אני רוצה להאמין שאנחנו לא עד כדי כך מחושבים. המוזיקה נותנת את מה שאתה רוצה לקבל ממנה, שזה שיר קליט או משהו שיגרום לך להיענות. ובאותו הזמן משהו יחלחל פנימה ויגע בעצבים הכי רגישים. אז המוזיקה היא לא רק ליווי לטקסט. אריה. אנחנו פשוט מודרניסטים בגישה. אתה משתמש בכתיבת השירים בכלים שרכשת כשעבדת כקופירייטר? נראה לי שנולדתי קופירייטר, פשוט לא נולדתי לשרת תאגידים. איזה תאגידים שרתת? לא בא לי לדבר על זה. אמרתם שכשהתחלתם כמעט לא היו עוד קולות כמוכם. עכשיו יש? אבשלום, קצת יותר, אני מרגיש יותר פתיחות. אריה, לא פופ, לא מוזיקה קליטה. אתם מגדירים את עצמכם כפופ? זה רוק אלטרנטיבי או דנס אלטרנטיבי. אנחנו לא צריכים להגדיר את זה, אנחנו יודעים שאנחנו קליטים. אבשלום, אנחנו מכוונים למחנה משותף יותר נמוך מאשר... לא יודע. אריה, נמוך? אבשלום, מחנה יותר... אריה, רחב. אבשלום, רחב, שהוא נמוך. אריה, נמוך הוא לא. ומה השאיפה? אריה, יש בינינו איזשהו דיון בעניין הזה. מה שאני באמת רוצה שזה יהפוך לתנועה או לפחות יהיה חלק מתנועה תרבותית שקורית לשינוי. אבשלום, זה כבר חלק. אריה, כן, זה כבר חלק. זה כבר צעד את המדרגה הראשונה, אבל לא יודע אם קולקטיב ברמת הפוסי ראיות, אבל כן להיות חלק מבית אומנותי שלא מוותר על אסתטיקה, שיש לו כוח למשוך אליו פנימה ולהיות חלק מהמיינסטרים, אבל שמדבר בלי פחד. הייתי שמח אם היינו מעין עורכי תוכן בתוך הדבר הזה, ושהמוזיקה שלנו תהיה פסקול ליצירות אחרות. אין חשש שהטקסטים פוליטיים מובהקים מדי ידחו את הקהל? אתה יוצר מתוך עולם תרבותי מסוים ואתה יודע מה זה אומר לגביך. זה שאני בחלק מהטקסטים רציתי לדרוך על יבלות ולעשות דווקא לאנשים שלי, זה חסר רלוונטיות לחלוטין, כי בן אדם אחר שמע את זה והרגיש פחות לבד, וזה הניע אותו לפעולה. פעולה שאני בעדה. אבשלום, אבל לא מדובר כמובן בפעילות אלימה. אריה, למה אתה מסביר לו שזו לא פעולה אלימה? הוא אמר שזו פעולה אלימה? אבשלום, זה סוג של תקווה, גם עצמית. ישנו הספר הזה לבד בברלין שהגיבור שלו, הדרך היחידה שלו להתנגד בתוך המשטר הנאצי, היא לשים גלויה קטנה בפינה חבויה. אנחנו עשינו את זה באיזשהו מקום גם בשביל עצמנו, בשביל למלא חור שחסר. זה מביא אותי לשאול, אריה, לא, אנחנו לא חושבים שאנחנו תחת משטר נאצי. אבשלום, כמובן שלא. לא חשבתי. האספרים שותקים. המודעות הפוליטית של האחים אספרי לא נולדה יש מאין. הם גדלו בבית עם מודעות פוליטית גבוהה. האב, שמוליק אספרי, שכתב בין השאר את המחזות קידוש וחמץ ואת סדרת הטלוויזיה פולישוק, מספר שביום של הברית מילה של אריה ב-1986, הצנזורה פסלה את הקברט שלו, החילוני האחרון. שנתיים לפני שהוא נולד כבר ישבתי בחיל 6 על סירוב לשרת בלבנון, כך שהוא גדל על האתוס הזה שאתה לא מתפשר על הדרך שלך. דיברתם על זה בבית? הם נכחו מגיל צעיר בשיחות, דיונים וויכוחים ביני ובין חנה בכל מיני נושאים, כל מה שקשור לחדשות ולהסברים של תהליכים, במיוחד אריה כמובן. כמה הם סתו מהעמדות שהם שמו בבית? אני לא חושב שהם סתו, אני חושב שאריה אפילו הלך צעד אחד קדימה. קדימה לאן? קדימה שמאלה. אני גדלתי בתקופת האנחנו, החזון הציוני וחזון הדורות וכל מיני קלישאות מהסוג הזה, הנרטיב המקובל. הוא גדל לתוך מציאות יותר מפוקחת. כשאני הייתי קטן לא חשדתי לא בבן גוריון ולא באשכול. הוא נולד לתוך זה. היית בהופעות שלהם? בטח, עוד בכל מיני גלגולים קודמים של אריה. אתם נותנים להם עצות תקשורתיות? הם גדלו בבית הזה, אז הם מכירים את הנזקים שיכולים להיות מהתקשורת, ואת הפער בין מה שאתה אומר בראיון ובין הכותרת. לא השתדלנו להעביר קורסים בנושא הזה, כששואלים אנחנו עונים. אנחנו יכולים להזהיר, אבל זה לא אומר שהוא מקשיב. אריה אספרי מודע לפריבילגיותו ולכך שגדל בבית מקושר ומבוסס, מקפיד להציר על עצמו ככזה, כנראה כדי לנטרל מראש את המוקש המתבקש. מציק לך שאומרים שאתה פריבילגי? אריה, לא. אתה מעלה את זה כל הזמן. אני? מה אתה אומר? מעניין. המילה עלתה בשיחה הרבה פעמים, תמיד ממך. זה לא רגשות השם, אבל זה דיסוננס שמתוכו אני יוצר. דיסוננס בין מה למה? אני הקמתי את מאהל יפו ב-2011. הייתי בין המקימים. ובתוך זה מצאתי את עצמי צועד עם תושבי יפו, והסלוגן שצועקים שם הוא, ביפו לא רוצים מכרזים של עשירים. עכשיו, ההורים שלנו היו באחד הפרויקטים הראשונים של המכרזים של העשירים. הם לא עשירים, הם גם לא קנו את הדירה במחירים של עשירים. אבל זה כן קרה אותי, עד שהגעתי עם עצמי להחלטה שאידיאולוגיה לא צריכה לבוא עם קורות חיים. ושהאידיאולוגיה שלי, האויב שלה, הוא פוליטיקת הזהויות. פוליטיקת הזהויות היא האויב של האג'נדה. כי יש פה איזו הנחה פאודלית שכל אחד צריך להישאר בסקטור שלו ולא לדבר על השני. אני יוצר מתוך הדיסוננס הזה. זו הפריבילגיה שלי בעיקר. אבשלום, מה זו פריבילגיה? זו זכות. אוקיי, קיבלת את הזכות, אתה יכול לעשות איתה מוזיקה כזאת או מוזיקה כזאת. אז כן, נולדנו לתוך הון תרבותי. אנחנו מנצלים את זה לטובה. אריה, הון סימבולי, לא הון ממשי. לא הון ממשי? אריה, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל יש הנחה לגבי בנים של אומנים שהם בהכרח אנשים עשירים. זה לא נכון לגבי רוב האומנים בארץ. בעוד 10 שנים, כשעשו כתבה באולפן שישי של עשור למחאת בלפור, אתם רואים את עצמכם בפסקול של זה? אריה, אף אחד לא יעשה כתבה כזאת כי לא תהיה עיתונות. זה אומר שנכשלתם. אנחנו מוזיקאים. אתם לא רק מוזיקאים. אנחנו מוזיקאים והתפקיד שלנו הוא ליצור רגש אותנטי ולגרום לאנשים ששומעים את המוזיקה הזאת להרגיש פחות לבד. זה שונה מכל מה שדיברנו עליו. חשבתי שהמוזיקה שלכם אמורה להוציא אנשים מהבית ולשנות את המצב שאנחנו נמצאים בו. המוזיקה נכתבה קודם כל בשביל להיות טובה ולדבר על הניוון של מחנה די פריבילגי ששקל לאיזו תרדמת פוליטית. אני חושב שהמילה מחאה היא מילה ילדותית. אנחנו מייצרים התנגדות, לא מחאה. וההתנגדות הזאת, יכול להיות שבמהלך השנים שיבואו, היא תצטרך להתנהל מתחת לפני השטח, אבל להיות מאוד מאוד נחושה ועקבית. אני לא אופטימי. אם תצליחו, לא תצטרכו לרדת למחתרת. התהליך הזה ייעצר, וערכי הדמוקרטיה ילבלבו. או שנהיה אסורים להשמעה. להמשיך להתקיים במחתרת זו ההצלחה הכי גדולה שיכולה להיות לתנועה הזאת. יותר מאשר שלא תזדקקו לרדת למחתרת? אבשלום, אני לא רואה סיטואציה כזאת. אריה, אני לא חושב שיש סיטואציה שבה לא נצטרך לרדת למחתרת. תגובת פייסבוק. לאחר בדיקה מקיפה של הצוותים הגלובליים, לא נמצאו כל חסימות או מגבלות בחשבונות הפייסבוק או האינסטגרם של להקת WC, חבריה וצלם הסרטון. עם זאת, נמצא כי אותו סרטון מציג סצנה אחת של אלימות קשה שעומדת בניגוד לכללי הקהילה שלנו לגבי קידום תוכן בתשלום, ולכן לא ניתן לקדם אותו על גבי הפלטפורמה. אחים לנשק, כתבתו של מורן שריר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.